כן, אנחנו פרשת בהר. כדרכנו נעיין בדיבור אחד לפחות של רש"י וננסה להחכים. בעזרת השם. היום אנחנו נסתכל פרק ו', תפתחו אצלכם פרק ו', פסוק א', כך כתוב אצלי. כן. אז בואו נקרא ביחד את ה... ברשותכם הייתי קורא כמה פסוקים לפני, כדי לראות את ההקשר. לראות את ההקשר יותר רחב. אז אנחנו נתחיל ברשותכם מפסוק נ"ה. זה הפסוק האחרון של פרק כ"ה. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. עכשיו הפסוק שלנו: לא תעשו לכם אלילים, פסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. אז פסוק נ"ה הוא החתימה של ענייני עבדות שנאמרו בפסוקים בפסוקים שלפני כן, כן, לגבי יהודי ש הגיע למצב שהוא עבד של גוי וכו', שיש מצווה לגאול אותו. ואז זה חותם פסוק ואומר: כי לי בני ישראל עבדים. ומשם יוצאים לאיסור של עבודת אלילים ועשיית פסל ומצבה ואבן משכית. רש"י אומר, כן, מה זה אבן משכית? מה זה להשתחוות, סליחה, להשתחוות עליה? מה זה להשתחוות עליה? יש איסור השתחוויה על אבן משכית. אבן משכית זה לשון כיסוי. רש"י אומר, אבן משכית לשון כיסוי, כמו זקותי פניי, כפי, שמכסים הקרקע ברצפת אבנים. אל תשתחווה על רצפת אבנים. להשתחוות עליה, אומר רש"י, אפילו לשמיים. אפילו שמטרת ההשתחוויה שלך זה לשמיים, צריך להבין את המושג הזה, לשמיים, אפילו לשמיים אסור להשתחוות. למה? רש"י נותן נימוק לזה: לפי שהשתחוואה בפישוט ידיים ורגליים היא. זאת אומרת, הסיבה שאסור להשתחוות על אבן משכית אפילו לשמיים זה בגלל שהשתחוויה היא פישוט ידיים ורגליים. אני לא יכול כרגע להדגים לכם את זה, לא יודע אם אני אגיע למצב של השתחווה, אני צריך לקום משם בכלל, אבל זה, בקיצור, אתם תארו למצבכם, כן? זה פישוט ידיים ורגליים. זה ממש שכיבה, שכיבה. כמו הכהנים הגדולים שהיו שומעים את השם המפורש, היו קוראים ומשתחווים, כן? ממש, יש תמונות שרואים בית המקדש, כן? את הכהנים שוכבים ככה. ממש שוכבים על, כן, ממש שוכבים על הבטן, על הרצפה. זה נקרא השתחוויה. אומר לנו רש"י, לפי שהשתחוויה היא פישוט ידיים ורגליים, בגלל האופן המיוחד של השתחוויה, בגלל שהשתחוויה היא באופן של ביטול שיעור הקומה של האדם לגמרי. ממש שוכב, מביא את כל האיברים ממש למישור אחד. ידיים, רגליים וראש במישור אחד. אין פה את ההיררכיה. ידיים, רגליים, למטה, ידיים פה וראש למעלה. אין, זה ביטול של הכל. מכיוון שהשתחוויה זה בפישוט ידיים ורגליים, לכן אסור להשתחוות על אבן משכית אפילו לשמיים. מה במקום היחידי ששם זה מותר? אומר לנו רש"י, עכשיו קורא זה בנשימה אחת דברי רש"י, להשתחוות עליה אפילו לשמיים. ולמה אסור? לפי שהשתחוויה בפישוט ידיים ורגליים היא. ואסרה התורה לעשות כן חוץ מן המקדש. כשאתה בא להשתחוות, זה רק במקדש. תודו שזה די סתום. הרש"י הזה נשמע מאוד נחמד. למדנו מה זה השתחוויה, למדנו מה זה אבן משכית, כן? למדנו שאפילו השמיים אסור, רק במקדש. אנחנו עכשיו, יש לנו ידע, למדנו כמה מושגים, תראו רש"י כזה קצר, כמה מושגים למדנו. אבן משכית, רצפת אבנים. השתחוויה, פישוט ידיים ורגליים. או, חידון התנ"ך, היינו כבר יכולים לקבל ציון לא רע. אבל מה אתה מבין בכל הסיפור הזה? אתה מבין כל מילה בפני עצמה? אבל אתה יודע לקשר בין הדברים, להבין את הרעיון שטמון בזה. אז קראנו את רש"י, עכשיו רש"י, עכשיו הראש שלנו התחיל לעבוד. כן, יש כאלה אומרים, קודם רש"י, אחרי זה רש"י. בלימוד הגמרא, כשאדם לומד גמרא, נכון שלא יכול לפרש את הגמרא בלי רש"י עד הסוף. אבל קודם כל צריך את הראש, התחיל לעבוד. לפחות תשים לב, לפחות שתרגיש את המתח שיש בסוגיה. אחרי זה תבוא לרש"י. אז דברי רש"י יהיו פרי בשל שיש לו כלי. מהו הכלי? הסקרנות שלך, שאלת חכם ששאלת לפני שאתה ניגש לרש"י. קודם רש"י, אחרי זה רש"י. זה ביטוי של הספרדים. קודם רש"י, אחרי זה רש"י. אז פה אנחנו עושים הפוך. קודם רש"י, אחרי זה רש"י. קוראים ברש"י, מגרדים בראש. מה הכוונה? ואז לאט לאט הרעיון מתחיל לצוץ, בחסדי השם, מתחיל לצוץ ולעלות מתוך דברי רש"י. והשמחה גדולה. אז בואו ננסה בחסדי שמיים כמובן, הכל בחסדי שמיים, כי בלי סייעתא דשמיא אי אפשר להבין כלום בדברים האלה. אי אפשר להבין כלום, צריך להבין. בכלל צריך להבין, שגדולי עולם כותבים משהו, צריך נס כדי להבין אותם, לא בגלל שהם לא מבונים. בגלל שהרעיון שטמון פה בפנים, הוא רעיון כל כך זך. תראה, אין לי בעיות לבוא ולהבין, אני יודע, דבר איתי, אני יודע מה, נגיד שאתה, אתמול דיברנו על כדורגל. אתה אוהד מכבי ואני הפועל, מדברים על כדורגל. אני יכול להבין אותך, אלה דברים ונושאים ששייכים לנפש האנושית הטבעית. אני מבין אותך, זה בסדר, דבר, דבר חופשי. אבל שרש"י מדבר, בכלל אומרים שרש"י כתב את הפירוש לו לפרשת שבוע, לחומש. הוא כתב את הפירוש הזה במשך שנים ארוכות. ויש לו שבע פירושים. שבע פירושים, שמה שנקרא רש"י ישן. מה זה רש"י ישן? זה נוסחאות מוקדמות ברש"י. אבל הנוסח שמופיע לפנינו זה הנוסח המסולט שנופה ב-13 נפה. זה רש"י כתב שבע פעמים, שבע נוסחאות היו לו עד שהוא כתב את הדבר הזה. אז אדם כזה גדול, תחשבו על זה, שבע פעמים כתב, כתב, שיפר, כתב, שיפר, עד שיצא הנוסח הזה. מה טמון פה בפנים? שאת רש"י לומדים כל דרגות עם ישראל, תינוקות של בית רבן, תלמידי חכמים, כן, שמפלפלים בגמרא כל היום, גאוני עולם, חסידים, מקובלים, כולם עומדים את רש"י. כולם עומדים את רש"י. מה יש פה בתוך רש"י? לא מדהים. כדי להבין רש"י, כדי באמת לזכות ולהבין קצת קצת באמת את ה... הייתי אומר את ה... את הרעיונות שלו, קצת להבין, אנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא. הרבה סייעתא דשמיא. צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל. צריך להתאבק באבק רגליו של רש"י. לפעמים צריך לשבת מול רש"י, אני אגיד לכם את האמת, לפעמים אני מכין שיעור ברש"י, כל השבוע אני חושב על זה. כל השבוע אני אומר, מה זה כל השבוע? להבדיל, זה כמו בלעם, כן? שרוצה לקלל את עם ישראל, הוא מחפש את שעת הכושר, הוא מחפש את המקום, מחפש את הזמן, מחפש את המצב של עם ישראל. שימו לב כמה תנאים, כן? להבדיל, חס ושלום, כן? להבדיל. הוא מחפש את התנאים המיטביים כדי שיוכל להמשיך את הכללה לתוך העולם. להבדיל בקודש, לפעמים אנחנו צריכים להתהלך שבוע, לפעמים, שבוע, כדי שנגיע למצב של אפס קצה לא תראה וכולו לא תראה. לעמוד מול רש"י, להסתכל עליו עוד פעם, עוד פעם, בלי לחץ, בלי לחץ, בלי אינוס, בסבלנות, בפתיחות, עד כמה שאפשר בענווה. אחרי כל הדברים האלו, יש שלב שבו, כן, הכתוב מתחיל לספר לך מה בעצם טמון בו. והכל זה לפי המדרגה שלך. המעט שאנחנו אומרים פה, זה טיפה מן הים. כמובן שאם כל אחד לפי מה שהוא מבין, יש המון פרשנים לרש"י, הסתכלו בשי למורה, מי שרגיל לקרוא בשי למורה, ורואה את הפרשנים על רש"י. אתה מסתכל על המשכיל לדוד, פילי פלאים איך הוא מבין את רש"י, איזה הבנות, אתה מסתכל על המהר"ל, גור אריה, איך הוא מבין את רש"י. כן, פרשנים, פילי פלאים. זה לימוד אגב בשבילי, כשאני רואה איך גור אריה הבין את רש"י, אני אומר, למה אני לא הבנתי ככה? איפה נמצא המהר"ל? איזה פלא, איזה חידור יש לו בדברי רש"י, איזה עוצמה, איזה... וואי, הוא בן בית אצל רש"י. הוא נכנס לתוך החדרים הכי פנימיים של רש"י. הלוואי עליי. ואנחנו מלקקים טיפה מן הים, קצת טיפה מגרדים, תחיש גד של רשי, מגרדים קצת, טפח של פני המחשה. אבל אני אגיד לכם, גם מזה אפשר לחיות. גם מזה אפשר לחיות. כי סוף סוף זה מרשי. כן? המעט של רשי, זה כמו הרבה של מישהו שהוא לא רשי. אבל גם פה, יש הרבה דברים שאני לא מבין ברשי. יש הרבה דיבורים ברשי, רובם בעצם, 97% מדברה שאני לא מבין. המעט שאני צריך ללקט מדי שנה, שלוש שנים האחרונות, תשעין, שהתחלנו ללמד את רשי. פה דיבור, שם דיבור, על פי רוב אני לא מבין. אין לי את הזכות, אין לי את הענבה מול רשי מספיק כדי להבין אותו. כדברי הספר החתום. את המעט שאני טיפ-טיפה מבין, קצת, אני אומר לכם. פירור שם, פירור שם. פירורים מתחת לשולחן. מתחת לשולחן המלך, פירורים. קצת זה. אבל לפחות תוציא את הפירור. חשוב. אז בואו בחסדי שמיים ננסה להבין מה רשי אומר כאן. מי רשי, נחזור לדברים אחד לאחד כעת, השתחוות עליה. רשי נדבק, כן, למילה השתחוויה, כמו שראינו כבר מפרש גם מה זה השתחוויה. אולי אנחנו נתחיל טיפ-טיפה מאמצע רשי, תאפילו לשמיים נפרש אחרי זה, כי כדי להבין תאפילו לשמיים, אנחנו צריכים להבין קודם כל מה זה השתחוויה, וכי דיברנו על זה. רשי אומר לפי שהשתחוויה, השתחוואה, בפישוט ידיים ורגליים הוא. באופן כללי יש לנו שלוש, כן, שלוש ביטויים לכפיפת הקומה. שלושתם מופיעים בחז"ל, השקידה, כן, שדרך כלל הפירוש הפשוט לקידה זה טיפ טיפה הרכנת הראש, זאת ככה. הרכנת הראש. יש קריאה. כן, שקריאה זה כבר מהמותניים, זה קריאה, אבל לא עד קו המותניים, הקריאה אסור שתהיה עד קו המותניים ככה. הקריאה, קריאה. קידה זה עם הראש, קריאה זה עם חלק מן הגוף, והשתחוויה זה השלב השלישי. השלב שבו, כן, שראינו פה, כל הגוף נמצא במצב, כן, מאוזן עם הקרקע. בואו נתבונן כרגע, כאשר אנחנו מתבוננים במצב ההשתחוויה, מה אנחנו רואים בעצם? אנחנו רואים אדם מפורק, או אדם מבוטל, נקרא לזה, מילה יותר מתאימה, אדם מבוטל. האדם הזה מבוטל. תראו, בדרך כלל, קשה לנו להוריד את הראש בפני מישהו. יש נימוסים ג'נטלמנים של האנגלים שמורידים את הכובע, כן? ומורידים את הראש. זה נימוס. אבל בדרך כלל, קשה לנו להוריד את הראש. כן? יש ביטוי כזה נקרא להוריד את הראש. מה זה, מה פירוש שאני מוריד את הראש? כשאני מוריד את הראש, אני בעצם אומר, אם אני מוריד את הראש בפניך, מה אני בעצם אומר? אני מולך לא חכם. הנוכחות שלך, ההקרנה שלך, היא גורמת לי להוריד את הראש. כן? מתרחש פה איזשהו חשבון פנימי, שאומר לי ככה, רגע, רגע, הנה הרב ביגון, הוא עובר לידי. אני רוצה להגיד לרב, הרב, מולך אני לא חכם. כשאני קורע, אני גם מבטל את גופי, חלק מגופי. כשאני משתחווה, אני כולי מבוטל. אין לי מציאות. כמו אדם שנמצא במקווה, מקווה טהרה. כשהוא נכנס בתוך המים, הוא כעובר, כך הוא היום מפרשים, טעמי המקווה. כמו עובר במי אמו. עובר במי אמו, הוא נחשב כי ירך אמו. אין לו מציאות מצד עצמו. עד כדי כך, שאם האם חייבת סקילה, כן? סוקלים את התינוק יחד איתה. כי אין לו מציאות מצד עצמו. אלא אם כן הוא הוציא את ראשו. אם הוא הוציא את ראשו, הרי הוא כילוד. אז קודם מילדים אותו, ואחרי זה סוקלים את האם. לא עלינו. עד שסוקלים אדם בישראל, כן? אפילו אחת ל-70 שנה זה סנהדרין קטלנית. עד שסוקלים... אבל בעניין ההלכה, רק רציתי לומר. זאת אומרת, עובר במי אמו, אין לו מציאות מצד עצמו. אדם שיחס למקווה, כן, הוא בעצם רוצה לבוא ולומר, ריבונו של עולם, כל מה שעשיתי, כל מה שעבר עליי, כל זה חוזר ומתבטל. אני עכשיו עובר במי אמי, אני מתחדש לחלוטין. אני רק עכשיו יוצא לאוויר העולם. כן? כתינוקות של בית רבק, כתינוק שאין בו הבל, שאין בו, אין בו חטא. תינוקות של בית רבן, שהם ממכת. ריבונו של עולם, אני כלום. אני נמחקתי. אני מחוי. זה הרעיון של השתחוויה. שאדם משתחווה, אם באמת משתחווה מעומק ליבו, כן? הוא מרגיש את חוויית הביטול המוחלט. הוא עכשיו מתחדש מן האפס, מן העין, מלך ממית ומחיה. הוא כאילו מת. ועכשיו הוא מחדש צומח. כן? זה מין מחזור. הוא בעצם אל האפר, הוא נושק את האפר. זה השתחווה. הכהנים שהיו שומעים את השם הגדול המפורש, היו קוראים ומשתחווים. זאת אומרת, עוברים את כל התהליך הזה, המופלא, של הביטול המוחלט. עכשיו בואו רגע נסתכל, עוד התבנות קטנה, הצצה קטנה, לפני שנוכל להבין מה זה נקרא אפילו לשמיים. בואו נשאל את עצמנו, שלושת חלקי הביטול האלו, ראינו שהשתחוויה היא רגליים בקרקע, רגליים בקרקע, ידיים על הרצפה וראש בין הידיים. מה זה אומר? הרגליים, נתחיל ממטה, מי הרגליים? מה זה רגליים? רגליים זה האחיזה שלנו במציאות. רגליים זה בעצם מבטא את האחיזה במציאות. הרגליים אין שכל, כן? ולא שום דבר. הם העמידה על המציאות. זה רמת הקיום הבסיסית ביותר. אני עומד. קודם כל אני עומד. יש לי עמדה פיזית. רגליים. זה השלב הראשון. כן? זה הקיום הבסיסי ביותר. לאחר מכן ידיים. כלומר, האדם שאוחז במציאות מתגלה כאדם בעל יכולת עשייה. והראש הוא מפקד על הידיים וגם על הרגליים. הראש הוא החלק היצירתי שבאמצעותו מעשי ידיו של אדם יש להם משמעות. יש להם משמעות, כן? אפשר ליצור. זה השכל. אלו שלושת החלקים של האדם. הקיום הפיזי שלך, כוח העשייה שלך והיצירתיות שלך. יצירתיות שלך. כשאדם משתחווה, הוא בעצם מבטל את שלושת רמות הקיום. מה הוא בעצם אומר? ריבונו של עולם, אין לי שום קיום לך. שום קיום. או, סליחה, הקדמתי את המאוחר. כשאדם משתחווה, הוא אומר למי שהוא משתחווה אליו, נעזוב את הקדוש ברוך כרגע, וזה חשוב. תבינו למה זה חשוב. תכף. כשאדם משתחווה, ויש אנשים שמשתחווים גם לאנשים. יש אנשים שמשתחווים לאנשים. כן? אדם יכול להשתחוות להרבה דברים. אדם יכול להשתחוות לממון. אדם יכול להשתחוות לבני אדם. כן? אדם יכול להשתחוות להרבה דברים. אבל ברגע שאני משתחווה, מה אני בעצם רוצה להגיד שאני משתחווה אליו? אתה יסוד חיי. ממך כל חיותי. הכוח היצירתי שלי, כוח המז שלי, הקיום הפיזי הבסיסי שלי, הכל ממך. אני מפקיד בידיו את כל סוד הקיום שלי. פלא פלאים. פלא פלאים. למה לא הזכרתי את הקדוש ברוך הוא? הסיבה שאמרתי כעת, השתחוויה יכולה להיות קידה, קריאה, השתחוויה, יכולה להיות בפני גם נבראים. יש אדם שמשתחווה לשכלו, יש אדם שמשתחווה לגזר. כן? עובד את הגזר. עובד את התזונה שלו, דיברנו על תזונה פה, זה פעם ופעמיים. גם לזה אפשר להשתחוות, אפשר להשתחוות לחוקי טבע. אפשר להשתחוות לערכים טבעיים, אפשר להשתחוות לכוכבים, לשמש, לירח, אני צריך לספר לה, ודאי. אבל השתחוויה כפעולה היא מבטאת את הביטול הכולל הזה. עכשיו, נלך עוד צעד אחד פנימה, לפני שאנחנו מדברים על ה... דברי רש"י הראשונים, אפילו לשמיים. מאיפה נובע כוח ההשתחוויה? כוח ההשתחוויה נובע מזה, שאדם בטבעו, מטבע יצירתו הוא עבד. כולנו עבדים, כלשון השיר. האדם הוא עבד. אגב, גם אדם שכביכול הוא עצמאי, כן, כזה מלא ביטחון, הוא עובד משהו. יכול להיות שהוא עובד הכבוד, יכול להיות שהוא עובד ממון, אחרינו הוא שולט על אחרים, אבל הוא עובד משהו. למה אדם צריך לעבוד משהו? כי אדם הוא חסר. בורא נפשות רבות וחסרונם להחיות נפש כל חי. כלומר, מכיוון שאדם הוא חסר להחיות בהם נפש כל חי. מכיוון שהאדם הוא חסר, okay, לכן הוא שואף להיות עבד. כלומר, לגלות ולשאוף אל מקור המילוי וההשלמה שלו. בנפשנו זה מורגש בתכונה של נטייה של עבדות. כל הבחירה שלנו זה את מי לעבוד. האדם לא יכול להיות עצמאי. גם זה שאומר שהוא עצמאי, הוא עובד משהו. את מה הוא עובד? אותו אדם עצמאי. כן? מה? הוא עובד עצמאות. אני רוצה להגיד יותר מזה. יצא לי לדבר לאחרונה עם מישהו מאוד מאוד קרוב לי. מאוד מאוד קרוב. לא, אין בעיה לומר. זה לא שלילי. חס ושלום. לא שלילי. מדי פעם אני מזכיר אותו פה, ולכבוד לי ולהזכיר אותו, כן? את אחי שיחיה, שאני מביא ממנו הרבה דוגמאות והרבה באמת לדברים טובים. וגם הדבר הזה לדעתי, זה ברור מאוד מאוד חשוב. אני לא מציין את זה כשלילה חס ושלום. אחי היה בארץ לא מזמן. לפני שבועיים חזר לחול. היה פה שבועיים ימים. וזכיתי להיות איתו לא מעט. הבחור שכזה, בחור מיוחד מאוד. בחור טוב, בחור טוב. הוא היה אצלנו ביישוב בשבת, ומה שראו עיניו ביישוב, צריך להבין, זה לא ההתפעלות שלך שאתה חי ביישוב, ואתה בא לראות פשוט, אתה גר באלון שבות ובא לראות את בית אל. נו, אז אתה תצא משם, נחמד, באמת נחמד, אבל לא תיפול מהרגליים. אבל צריך להבין, אחי חי בארצות הברית. בארצות הברית. ושהוא הגיע ליישוב בית אל בשבת, וראה את מה שראה, תפילת ערבית, לקחתי אותו למניין אשכנזי דווקא, עם השירים ככה וזה, רוב עם, איזה ככה, איזה 150 מתפללים. הוא ראה את האנשים, איך הם מאירים פנים אחד לשני אחרי התפילה, וכל הרחבה מתמלאת, כן? ונערים, זקנים וטף, כן? אנשים, זקנים, נשים, טף, כולם, שלום, מאירת פנים, כולם, אלה מתחבקים, אלה מתחבקים. אומר לי פתאום, בוא נע, מה אני רואה פה? ואתה יודע שעם הדבר הזה, אפשר לתקן את העולם כולו? מה זה? אלפי שכך היה במקום שאני נמצא. אלפי שכך היה בקיבוץ. מה קורה פה? בוא נע. אתם חיים על בסיס אידיאולוגי חזק מאוד. אחרת אני לא יכול להבין מה שאני רואה כאן. שלום, שבת שלום, חיבוק פה, חיבוק שם. מה זה? הוא כל כך התפעל. לא משנה. כל השבת כולה. הוא פשוט עבר תחנות ותחנות. כל תחנה הזו ישר לראש המקביר. אני לא יכול לתאר פה עכשיו את כל הדברים, כי אני גם הכנתי את השבת הזו, הכנתי אותה בצורה מאוד מדויקת, שהוא יפגוש בכל זמן נתון, לפני השבת, מה הוא יראה, איזה נוף הוא יראה, ואיזה נקודות מבט של היישוב נעלה עם הרכב, ונסתכל, על מה נדבר, מפגשים אנושיים, כן, תוך כדי נסיעה, לעצור ליד פלוני, לפתוח חלום ולהגיד לו שלום, ללכת לאור, לעצר ולדבר עם הוא, לרדת מהרכב ולהיכנס לפה. הכל היה מתוכנן, הכל היה מתוכנן, כי אני יודע מה הכי מתפעל. עכשיו, זה לא עמדת פנים, זה מה שקורה ביישוב באמת. אבל זה היה דגימות בעצם של חיי החברה. חיי החברה, חיי הרוח ביישוב. לפני השבת, בליל שבת, בשולחן השבת, מי יוזמן לשולחן? מי יהיה נוכח שם? משפחתנו, איזה אורחים יהיו. הכל היה בקפידה, בקפידה יוצאת מגדר רגיל. איזה תינוקות להביא, איזה ילדים שיעשו אליו, כן, כן. הוא מאוד אוהב ילדים וכולי, כן. בקיצור, זה היה מתוכנן להפלא. הגיע סוף השבת, עשינו את ההבדלה. והיה מאוד מוזר לו, מה אנחנו עושים עם הנר, מסתכלים, היה בסמים. הוא שואל אותי, מה זה? מה זה? הסברנו איזה הסבר שמתאים לעולם המושגים שלו. הוא אומר לי, בואי נה זה מדהים, על הכל חושבים ביהדות הזו. והיה כולו. הלכתי לישון בשעה, כן, כזו וכזו, ככה מקפיד לישון בשעה מסוימת, כדי שיהיה לי את השש שעות מינימום בלילה. והוא נשאר לדבר קצת עם בני המשפחה. למחרת, שאלתי את ביתי, מה דיברתם שם במוצאי שבת? אז היא אמרה לי, הוא מאוד התפעל בשבת, אבל הוא אמר לי, כך אומרת ביתי, הוא אמר לי, הכל טוב ויפה. אבל אני ממשיך להיות עצמאי. אני לא מקבל פקודות מאף אחד. תראה עצמי. קודם כל, אחי היקר, אמרתי לו זה בהזדמנויות נוספות. תדע לך. אני לא אומר שהוא עובד את העצמאות. הוא לא עובד את העצמאות. אתה יודע את מי הוא עובד? הוא עובד מוסר פנימי עמוק מאוד. הוא לא קורא לאלוקים. אבל הוא עובד מוסר פנימי. הוא עובד את כל השם שמתגלה במרכז המוסרי הפנימי שלו. וזה חתיכת מוסר שיש הרבה מה ללמוד ממנו. לא רק אנשים חילוניים, גם אנשים דתיים. שבגודל המוסריות שלו, הוא בייש אותי כמה פעמים. לא שהוא בייש אותי, אבל המוסריות שלו, אני התביישתי מולה. לראות איזה מעשים הוא עושה. תאמינו לי, ואין צדיק, אני אומר לו. הוא לא עובד את העצמאות שלו. הוא עובד מוסר פנימי עמוק, שבהרבה מההיבטים שלו קוראים לזה דרך ארץ קודמת לתורה, אבל דרך ארץ במדרגה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה ביחסי זוגיות, ביחסי אנוש, ביכולת לאהוב כל אדם באשר הוא אדם, דבר מופלא ביותר. ויחד עם זה להכיר בלאומיות שלו, להכיר בעובדה שהוא ישראלי, להכיר בעובדה שהוא יהודי. לא פעם הוא אמר לי את זה. לדעתי הוא משועבד, כמובן צריך לרומם את זה, אבל הוא משועבד ללאומיות שלו, הוא משועבד לזהות היהודית שלו. איך הוא אמר לי לא פעם? אנשים יודעים שאני ישראלי, הם יודעים שאני יהודי, ובזה אני מרגיש שאני משרת את עם ישראל. שאני לא גונב מהלקוחות שלי, שאני מנהל קומר של ביזנס, עסקים מוסריים, מורליטי ביזנס, כן? שאני מנהל עסקים מוסריים, כולם יודעים שאני עושה זה כיהודי, כישראלי. זה השירות שלי עם ישראל, כך אמר לי. אף אחד לא חושב שאני איזה גוי, כן? כן? לא, יודעים מי אני. לא מתבייש בזה. אז את מה הוא עובד? זה קצת יותר מרומם מעצמאות שלו, כן? ולדעתי הוא גם מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא גם מאמין בקדוש ברוך הוא. כי אמרתי לו לא פעם, מאיפה אתה שואב את הכוחות שלך? דיוקנו של מי אתה רואה ונוצח? מה? מאיפה אתה שואב את זה? הוא קורא לזה קרמה. זה האנרגיה הבסיסית של הקרמה, הוא קורא לזה. אז מה? הערה, הערה. מבפנים. הוא אומר לי, אני לא עושה מעשה שאחרי זה אני אהיה בעל חוב לנפש שלי. על איזה נפש הוא מדבר? על הנשמה. אבל עזוב, זה לא מושגים אחר, לא משנה. כל אדם הוא עבד. שאלה, אתה צריך להחליט מה לעבוד. כל טוב יפה. אלא כל מהלך החינוך שלנו זה לגלות שבעצם אנחנו עבדים לשם יתברך. והייתי אומר שבעצם כל ההתנסות של האדם בעבדויות זה מהלך. כן? בוא נזכר ביתרו. העבדויות שלו לעבודות זרות כאלה ואחרות. אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוקים. מלמד שעבד כל עבודה זרה שבעולם. הוא היה עבד, אבל הדבר זר. דבר שהוא עדיין לא אין סוף ברוך הוא. הוא היה עובד גילויים. גילויים מופלאים. מופלאים. הערות, חבל על הזמן. אבל היה עובד את ההערה, ולא היה עובד את האור, את השם יתברך. יש הערה ויש אור. האור המתפשט מהניאון זה הערה. מה שקיים פה בחלל החדר זה הערה. עצם הניאון, חוט הלהט, זה האור. ההערה שמתפשטת אליך לכאן, אתה יכול להשתאבד אליה, ולשכוח שבעצם זה מגיע משם. כן? זה מגיע מהסליל. אני לא אומר שתעבור את הסליל, אבל פחות תבין מאיפה זה מגיע. כן? כל מהלך העבדויות שלנו זה מהלך מופלא, שהרבה פעמים, בדרכי ההתנסות שלנו, אנחנו עובדים הערות, זה יכול להיות הערה פיזית, שאדם עובד את גופו, את בריאות גופו, זה אדם שיכול לעבוד את יופיו, כספו, כל מיני סוגי עוצמות ושפע אלוקי שמתגלה במציאות. אבל הוא לא תורח מתוך עצלות מחשבתית ומוסרית. הוא לא תורח לברר מאיפה הדברים מגיעים ולעבוד את המקור. ואחרי זה להודות לו על השפע המופלא שהוא מביא לעולם, השפע השכלי שיש לו ראש, השפע היצירתי של הידיים, השפע הקיומי של הרגליים, לבטל את הכל הקדוש ברוך הוא. זה הנדבך הנוסף של צילומהו. סוגיית העבדות, סוגיית העבדות. עבד השם הוא לבדו חופשי. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. לכן קראתי בתחילה גם את פסוק נ"ה, שהוא בעצם מראה, הוא מצביע על הקשר שיש בין, כן, הסוגיה הקודמת של העבדות לבין עניין ההשתחוויה. פסוק נ"ה מדבר כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. ולא עבדים לעבדים. עכשיו ניכנס לדברי רש"י, לתחילת דברי רש"י, ונבין יותר. להשתחוות עליה אפילו לשמיים. רגע, רגע, עכשיו מובן הקשר. אחרי שהסברנו את כל זה, ואנחנו מדברים עם האדם שרוצה לסלול את דרכו לעבדות האמיתית. כן? למה שהוא לא ישתחווה לשמיים? שמיים. מה זה שמיים? שמיים זה רבים של שם. כך כתוב מילון התנך. שם זה לשון רבים של, שמיים זה לשון רבים של שם. כמו יד, ידיים, כמו נעל, נעליים. שם, שמיים. מה זה שם? שם זה מקום התעלומה. שם, אין ציון מקום. שם, אני לא אומר, שם ליד העץ. שם. שממה. מה זה שממה? שם, מה? כך שמעתי מהרב דוד חי כהן. שם, מה? שממה. מה זה שם? למה זה שממה? כי אין שום הגדרה של שום דבר. אין שם עץ, אין שם כלום. שם, מה? שמיים זה שם, מה? כי אין שם הגדרה לכלום. שימו לב אגב את ההבדל שבין השמיים לארץ. השמיים זה מרחב שאין בו שום שינויי צורות. הוא כולו רקיע אחד רציף וזהה. ביסוד שלו. אני מדבר כרגע על הרפילים או כל מיני מצבים, כן, שהשמש מבהיקה מאוד ואז תחול השמיים לא נראה, כן? אני מדבר על השמיים הכחולים, כן? אותו מרקם חמצן מופלא שגורם לשמיים להיות כחולים. השמיים הם אחידים לגמרי. אבל כשאתה יורד לארץ, אתה רואה המון שינויים. פני הארץ, יש בה המון שינויים. השמיים, זה בעצם שאדם נושא עיניו לשמיים, כעצם השמיים לטוהר. הוא בעצם מבטא את הכמיהה שלו למה? לאחד. לכולל. ללא מתפרט. לשורש. לאינסופי. זה המשמעות של השמיים מבחינתנו. שאדם מסתכל לשמיים. אשא עיניי. שום מרום עיניכם, נכולה, מרום. המרום הוא בא מאיזה נטייה נפשית לעבוד אינסוף ברוך הוא. אז אומר לנו רשי, ואנחנו לא מבינים למה. אז למה רשי אתה מונע מאיתנו, בעקבות חזל כמובן, למה אתה מונע מאיתנו להשתחוות לשמיים? אם השתחוויה זה ביטול, אם השתחוויה זה מסירת כל רמות הקיום שלי, החל מרגליים, דרך הידיים ואל הראש, אם השתחוויה זה ביטול כל רמות הקיום שלי, למה שאני לא אבטא את הביטוי הכולל הזה של הביטול כלפי השמיים? למה לא? למה? הרי, פתיל התחלת, למה הוא פתיל תחלת? כי התחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע ברוך השם, משם כבר הדרך היא פתוחה לאן? לכיסא הכבוד. למה אתה מונע ממני להשתחוות לשמיים? תן לי להשתחוות לשמיים, זה יוביל אותי לכיסא הכבוד. ומי יושב על כיסא הכבוד, ריבונו של עולם? נמצא שבאופן הזה אין שום, כביכול, שום פסול להשתחוות. לשם. לשמיים זה שם. מה? לשמיים. אתה אומר, השמיים זה הרבה שמים, זה הרבה שם, 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 שם. כן, אז השתחוות לשם, כן? השתחוות לשם, זה באמת מבטא את השתחווה לאינסוף, כן? ברוך הוא. כן, אבל פה בכל אופן כתוב שמיים. אפילו לשמיים לא. למה? השמיים ספרים, כבוד אל. השמיים ספרים כבוד אל. מעשה ידם מרגיד הרקיע. השמיים מספרים כבוד אל. אה? לא הבנתי? כן. כן? אז מה אתה שואל? השמיים. השמיים מספרים כבוד אל. השמיים מספרים כבוד אל, שימו לב לביטוי. מה זה מספרים? מה זה מספרים? ברגע שאתה מספר דבר מסוים, שאתה מספר, זה בעצמה הגבלה. לספר זה מישון גבול. ספר. גבול. ספר. גבול. נכון שספר, כן? זה גם ביטוי, כן? זה גם, סיפור זה גם מישון ספיר, וספיר זה כבר רמז למשהו הרבה יותר מאיר, אבל בתוך הסיפור יש גם את הספיר וגם את הגבול. כלומר, סיפור זה משהו שמביא לידיעתך תוכן מסוים, אבל בצורה גבולית, ספרותית, הגדרות של מילים, כן? מצד שני, הגדרות האלו, כן? הן מביאות לידיעתך איזשהו תוכן מאיר. זה העניין של סיפור. השמיים מספרים כבוד אל. אתה מסתכל על השמיים, ואתה רוצה שם להיווכח, להתפעל ממציאותו יתברך, תיזהר. היו כבר כאלה שנשאו עיניים לשמיים, ופגשו שם כל מיני יצורים, כל מיני נבראים אדירים, כדוגמת השמש, ירח, הכוכבים, פלנטות שלמות, כן? ונשארו שם. השמיים נכון שהם מרמזים על אינסוף, אבל יש עדיין במצב שבו אנחנו נמצאים, במציאות הטבעית. השמיים זה מציאות טבעית, צריך לזכור. אמנם אתה משתמש ברקיע הטבעי כרמז למשהו אינסופי, אבל אתה יכול להתקע שם. כלומר, מתי הרקיע והשמיים מביאים אותך לאינסוף? לא בכל מציאות, לא בכל זמן, לא בכל עידן, לא בכל רמת תודעה. יש מצבים שרמת התודעה הרוחנית של האדם לא מאפשרת לו לזרום מן הרקיע אל כיסא הכבוד. הוא יכול להיתקע ברקיע. לא בכל זמן, לא בכל מקום, לא בכל אדם. אדם שמגיע למדרגה גבוהה של אמונה, דרך הרקיע, הוא רק מחזק את אמונתו. זה ודאי. אבל איזה מדרגה אתה מצוי? זו השאלה. באיזה מצב מצוי העולם בכללו? האם העולם בכללו מאפשר לנו להשתחוות ולהיבטל לרקיע מתוך תקווה שמשם אני אגיע אל האינסוף ברוך הוא? לא. לא. אומר רב קוק, בכל הסוגיה של אמונת חכמים או אמונת צדיקים, הצדיק מה שנקרא, הצדיק, להתבטל הצדיק. אומר רב קוק, אנחנו לא מתבטלים לצדיק. אל תהיו לי קוקניקים. אנחנו מתבטלים לכנסת ישראל, שהיא צדיקו של עולם. הצדיק הוא רקיע. כנסת ישראל היא אשם. אנחנו לא מתבטלים לצדיקים. שום אופן. אנחנו מתבטלים לכנסת ישראל. משמה, מההתקשרות וההתבטלות לנשמת האומה, שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל זה אינו אח, זה אותו הדבר. תראי ראין דלא מתפרשים. משם אנחנו קובעים את יחסנו לכל הנבראים, לרקיע, לכוכבים, לשמש, אבל אסור להפוך את הסדר. אומר לנו רש"י, להשתחוות עליה, פעולת הביטול וההשתחוויה, אסורה אפילו לשמיים. אפילו המציאות הטבעית העליונה הזאת, אפילו שם אסור להשתחוות, שם הביטוי ונטיית העבדות, כן? לא תבוא לידי ביטוי בצורה נכונה, ובמהלך הביטול שלך אתה תתבטא ליסודות טבעיים ותעריץ את הרקיע. כן? תעריץ את הרקיע. אפילו לשמיים. למה זה אסור? כי אתה צריך להבין מה זה השתחוויה. וזה הבנו. לפי שהשתחוואה בפישוט ידיים ורגליים. אם השתחוואה לא הייתה ביטול מוחלט, לא הייתה בעיה גם לעשות זה כלפי הרקיע. אם השתחוויה הייתה, נגיד, רק איזשהו הבעת כבוד לרקיע, אין שום בעיה להביע כבוד לרקיע? אני גם יכול לכבד אותך. והעובדה שאני מכבד אותך, העובדה, מה הסימן שאני מכבד אותך? אני רואה אותך בבוקר ומאיר לך פנים ואומר לך בוקר טוב. אבל האם זה אומר שאני עבד שלך? ודאי שלא. הנוכחות שלך גורמת לי לכבד אותך, אבל אני לא עבד שלך. ואגב, אומרת ההלכה במפורש, אסור לך להביע ביטוי של עבדות כלפי הזולת, כאשר הזמן הוא זמן שמתאים להבעת הכבוד כלפי הקדוש ברוך הוא. אסור לאדם להשכים לפתח חברו בבוקר לפני שהוא מתפלל, ואותי השלחת אחרי גביך. כן? אסור. אסור לך לבוא ולהגיד לחבר בוקר טוב לפני שאתה אומר לריבונו של עולם בוקר טוב. כי אתה מחליף. כן? אדון באדון. הנה, עובדה. אבל אין שום בעיה לתת כבוד במדרגת הקידה. לתת כבוד במדרגת קריאה אפילו. אבל השתחוויה זה רק לריבונו של עולם. ביטול מוחלט זה רק למכור החיים. רק למכור החיים. כל ביטוי אחר, חלקי כזה או אחר, אפשר כלפי פרח אפילו. אפילו כלפי פרח, כלפי פרפר, ודאי וודאי שכלפי, כן, האדם הכללי, ודאי וודאי כלפי אדם מישראל. אגב, תסתכלו על הלכות שבין אדם לחברו. הלכות שבינם לחברו זה סדרי כבוד אדירים כלפי הזולת. כבוד הזולת דוחה מצוות עשה. לדחות מצוות עשה כבוד הזולת? ודאי. כבוד הזולת דוחה מצוות עשה. למה? כי הוא נברא בצלם. מכיוון שיש בו צלם אלוקים, הוא דוחה מצוות עשה. אבל הוא לא האלוקים בעצמם. יש בו הערה אלוקית, כמו שאמרנו. ומצד הערה שיש בו, אני צריך לחבר את זה. אבל הוא רק הערה, הוא לא האור. זה בסדר גמור. לכן יש לנו פה חלוקה. ביטויים של קידה, ביטויים של קריאה, ביטויים של השתחוויה. השתחוויה זה רק במקום שתכונת המקור מתגלה בצורה מפולשת וברורה. לכן אומר לנו רש"י בסוף. איך אומר לנו? איפה מותר? נקרא איזה מנשימה אחת. אפילו לשמיים, לפי שהשתחווה בפישוט ידיים ורגליים היא, ואסרה תורה לעשות כן. חוץ מן המקדש. המקדש זה המקום. שהשראת השכינה התמציתית שמופיעה במקום הזה, היא מבררת לנו מעבר לכל ספק, איפה הכל מתחיל. ושם אפשר להשתחוות. כי שם ההשתחוויה היא ודאי למקור. לא למנורה, לא ללחם הפנים, לא למזבח הזהב, לא לקטורת, שום דבר. שם מתברר היחס בין המקור לענפים בצורה מושלמת. שם גם אם אתה נפגש עם צורות נפלאות של פרוכת וקרובים, אתה לא תשתחווה אליהם. כי שם ברור מי יצר את הכל. ברור לחלוטין. שם מוזר לשחוות. שם השתחוויה לא נתקעת בדרך, בשום נברא. יהיה הדור כפי שיהיה. יהיה יפה כפי שיהיה. יהיה רוחני כפי שיהיה. אתה לא נעצר. שם מהרקיע מגיעים מיד לכיסא הכבוד. שם מפתיל התחלת מגיעים לים, ומתחלת הים מגיעים לרקיע, ומהרקיע מגיעים לכיסא הכבוד. אין עצירה. אין תחנות ביניים. אין השתקעות בתחנות הביניים. מגיעים ודאי וודאי לשורש. אומר הרב קוק, על יסוד דברי הגמרא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אבל במקדש אתה מבאר. והגמרא מבררת שמה שמה שמותר במקדש, כן? מותר במקדש לעלות אימורים על גבי המזבח, גם שנפלו מן המזבח, אפשר להחזיר אותם ביום השבת למזבח. כן? זה למדו במקדש אתם מבאירים. לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אבל במקדש כן. למדו חז"ל שבמקדש מותר לעלות איברים שפקעו מעל גבי המזבח ולשים אותם על המזבח. מסביר הרב, למה זה מותר במקדש? בשבת. אומר הרב, הרי הסיבה לאיסור מלאכה מהי? אדם עסוק כל השבוע במלאכות, מה החשש הגדול שיקרה? שהוא יתחיל לעבוד את מי? את עצמו. אני יוצר, אני כותב, אני בונה, אני תופר, כל מלאכה זה יצירה. אדם שעסוק ביצירה יותר מדי יכול להגיע לגאווה. אומר הרב, מגיע יום השבת, זה הזמן שבו האדם מברר מי יצר את העולם ומי קובע את המגמה של העולם. שאלו שני התנאים כדי שאדם יוכל לעסוק במלאכה ולא להתגאות. כאשר אני עוסק במלאכה ואני זוכר מי ברא את העולם, את כל המחצבים, אני זוכר כמובן שלא הייתי יכול לבנות שום בית אם המחצב לא היה קיים במציאות. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, תודה ריבונו של עולם על המלט, תודה ריבונו של עולם על הסיליקון, תודה רבה, תודה רבה. למרות שאני ממציא דברים, אבל מאיפה הכל בא? ריבונו של עולם. אבל יש פה עוד ידיעה חשובה. ביום שבת אנחנו לא מבררים רק מי יצר את כל העולם התחלתי, מי גם קובע את המגמה של העולם. כי יכול להיות מצב שבו אני מודה לריבונו של עולם על הרעפים ועל הקירות של הגבס, אבל בתוך ביתי אני מתנהג באופן מופקר, כי אני לא יודע מי קובע את המגמה. יום השבת מברר לי את שתי הדברים האלו. מי יצר את העולם בראשיתו, ששת ימי הבריאה, ומי קובע את המגמה שכל האינסטרומנטים וחומרי הגלם האלה אליה יזרמו. אומר הרב, כל ימות השבוע אנחנו עסוקים בלמדת מלאכות ומתרשמים בלי הרף מהיכולת האנושית, דבר שמפתח סכנה נוראה שנטיית העבדות שבנו תהיה כלפי היצירתיות שלנו, כלפי יצירתיות של המהנדס והטייס והזה והזה. בא יום שבת ומוריד מלאכים על ברכיהם, מבטל את כולם לתכונת היסוד, לתכונת הראשית. מי ברא אלה? אומר הרב, וזו הסיבה שאסור לעשות מלאכה בשבת. אבל לפי דברי הרב יוצא דבר מאוד מעניין. מה? אם הייתי יודע מי ברא אלה, הייתי יכול גם לעשות מלאכה בשבת, נכון? מה הבעיה לחרוש בשבת? אם אני יודע מי נותן לי את כוח הגוף, למען מה אני חורש, מה הבעיה לחרוש בשבת? לפי דברי הרב. אומר הרב, הנה חינמי. זו הסיבה שבמקדש מותר לעשות מלאכה. במקדש אין חשש גאווה. במקדש אין חשש הפרדה בין היכולת האלוקית ליכולת האנושית. במקדש, שכהן גדול מרים את היד, הוא יודע שהרמת היד זה מהקדוש ברוך הוא. אין שום פעולה שעושה כהן בית המקדש, והוא לא יודע מאיפה בא לו הכוח הזה. לכן במקדש מותרות המלאכות. במקדש, הייתי אומר, הכל שקוף. רואים שקוף, רואים רחוק. צער היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שהוא, אולי כמו אר נבו, רואים רחוק, רואים שקוף. בית המקדש זה מקום שרואים שקוף. הקירות לא מסתירים בית המקדש. בית המקדש, אני לא חושב שאין שום דבר מאחורי הקיר. בית המקדש, עולמנו, הוא לא עולם צר כעולם נמלה. בית המקדש זה לא מקום שבו אנחנו חושבים את עצמנו כבלעדיים. בית המקדש, כל ישראל חברים. בית המקדש, אנחנו רואים את נשמת המציאות, אנחנו רואים את האיברים של המציאות ואת מרוצת החיים מפה לשם. אין שאלות בית המקדש. אין שאלות. לכן אומר לו רשי, פעולת השתחוויה והביטול, במילים אחרות, ביטוי נטיית העבדות שבתוך נפשנו, הביטוי הקדוש והשלם שלה, רק בבית המקדש. מחוץ לו, ביטויים חלקיים, שם אני קשל. פעם אחרונה את רשי, והשתחוות עליה, אפילו לשמיים, לפי שהשתחוואה בפישוט וידיים ורגליים. ועשרה תורה לעשות כן, חוץ מן המקדש. נצור כאן.